שיער עם השכם ואינן סופית ויולם ויער עומד לך כבוד הכבוד צלע פשוט מורד הרבותיי, קהל קדוש, חודש טוב ומבורך יהיה רצון שגם תהיה שנה טובה מבורכת כמו שאתם יודעים, יש בגמרא מחלוקת מתי נברא העולם, האם באחד בניסן או באחד בתשרי. כולם בטוחים, אנחנו עושים ראש השנה באחד בתשרי, אז באמת זה יום שבו הרת עולם. אבל על פי ההלכה, אנחנו פוסקים כמו דעת רבי יהושע, שאומרים באחד בניסן, בניסן נברא העולם, בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל. לדעת מי שאומר בתשרי נברא עולם, אז בתשרי נברא עולם, בניסן נגאלו, בתשרי עתידים להיגאל. הגאולה תלויה ביום שבו, בחודש שבו נברא העולם. כל מי שאומר בניסן נגאלו, בניסן עתידים להיגאל, צריך לדעת שהוא פוסק שבניסן נברא עולם, זאת אומרת היום, עכשיו היום הזה, זה יום יצירת העולם. תגיד, למה אתה לא עושה יום טוב? אז באמת הגמרא אומרת שהיום הזה יש לו כמה וכמה מעלות, הגמרא אומרת, תנא אותו יום, זאת אומרת יום ראש חודש ניסן, היום הזה, נטל 10 עטרות, ראשון למעשה בראשית, כמו שאמרנו בריאת העולם, ראשון לנשיאים, היום זה היום שמקריב נשיא נחשון בן עמינדב, ראשון לכהונה, עד עכשיו העבודה הייתה בבחורות, עכשיו בכהנים, ראשון לעבודה, פעם ראשונה שעבדו בבית במשכן, הוא המקדש, זה היום. ראשון לירידת האש. היום זה היום שבו ירדה אש מן השמיים. זאת אומרת, לא רק עם ישראל בהתערות הדלתתה, הם משתדלים, מתאמצים ואומרים, אנחנו עובדים את השם יתברך, אלא ירדה אש מן השמיים, אש מגבוה. לומר שהקדוש ברוך הוא רוצה בעבודת עמו ישראל, רוצה בקורבנם. אז פעם ראשונה שירדה אש מן השמיים, היום. ראשון לאכילת קודשים. מה זה אכילת קודשים? זה דבר פלא גדול. בדרך כלל אנחנו מבינים שאדם מקריב קורבן, אז כולו כליל להשם. המזבח הוא, אבל במשכן היה דבר פלא מיוחד, שאומר שהכהנים הם כמו המזבח, ואולי קצת יותר. לכן היו מושכים בשמן המשחה גם את המזבח וגם את הכהנים. במה המזבח יותר מכהנים? תמיד הרב עליו השלום היה רגיל לומר, מה זה ספר תורה? לקחו אור של, חוץ מקודכם, בהמה, נכון? וכתבו עליו דברי תורה, אז הוא קדוש. אם אור של בעל חי נהיה כל כך קדוש, כשכתבים עליו דברי תורה, בן אדם שלומד תורה, על אחת כמה וכמה. נכון? אז אם המזבח, שהוא עץ ואבן, אם הוא משכו אותו בשמן המשחה, הוא נהיה קדוש, כל שכן כהן, שמשכו אותו בשמן המשחה, והוא עובד את השם הוא קדוש, כשהוא אוכל, במה זה פחות מהמזבח? אז זה החידוש של ראשון לאכילת קודשים, שהכהנים אוכלים, וזה כמו אישה להשם. ראשון, לשכון שכינה. פעם ראשונה ששרתה שכינה בישראל, זה היום. יום ראש חודש ניסן, יום שבו שרתה שכינה. שמה תשאל ותאמר, רק רגע, גם לפני כן שרתה שכינה בישראל. כתוב, השם הולך לפניהם יומם, בעמוד ענן להנחותם הדרך, ולילה בלילה בעמוד יש להעיר להם, ללכת יומם, אז השכינה שורה, אבל יש הבדל. לפני א' ניסן, לפני שנבנה המשכן, לפני ששרתה שכינה, הייתה השכינה לפניהם ואחריהם. כן? אבל ביום שנחנך המשכן, א' ניסן, שרתה השכינה בתוכם, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. זאת אומרת, לא רק מסביב המחנה, בני ישראל רואים את השם הולך לפניהם, חוסם את החיצים של המצרים, מפלס להם את הדרך, מאיר להם, זה חשוב, זה נפלא, זה מקסים, אבל זה מדרגה אחת. יש מדרגה עוד יותר עליונה, שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוך עם ישראל. וזה קורה באלף ניסן היום הזה, כן? ראשון לברך את ישראל. פעם ראשונה שהכהנים מברכים, מברכים ברכת כהנים, זה ביום הזה. שמה תגיד למה? למה התעכבו עד עכשיו? הרי אפשר לברך גם קודם לכן. אבל בתורה, כותב ורחו את בני ישראל נמצא יחד בתוך הפרשה של חנוכת המשכן. זאת אומרת, מכוח מה כהנים יכולים לברך? מי אתה שתברך? מי אתה שתגיד אלוקים מה לעשות? מכוח מה? מכוח השכינה ששורה עלינו. מכוח השם שנמצא בקרבנו. מכוח זה הכהנים מברכים. אז לכן רק ביום שבו שרתה שכינה בישראל, ביום הזה הכהנים יכולים לברך. לכן תשימו לב דבר מאוד מעניין לגבי ברכת כהנים. כהנים, כשהם רוצים לברך את ישראל, הם עולים ברצה. נכון? כהן שלא עקר רגליו ברצה לא יכול להיות לברך ברכת כהנים. למה? כי רצה זה, זו ברכה שעוסקת בעבודת המקדש, בעבודת הקורבנות. נכון? רצה השם הקודם בעמך ישראל את תפילתם ש... וישב העבודה לדביר ביתך. אם אדם מבין שהברכה שלו היא חלק מהעבודה, זה בסדר. הכהן, אם הכהן מבין, אם הוא עקר רגליו ברצה, זאת אומרת, זה חלק מעבודת ברכת הכהנים, זה בסדר. אז לכן, הוא יכול לברך, אבל אם כהן לא עקר רגליו ברצה, זאת אומרת, לא התחיל את התהליך של ברכת הכהנים ברצה, אז הכהן הזה לא יכול לברך, כי מכוח מה אתה מברך? לכן רק כשיש עבודה במשכן, הכהנים יכולים לברך, וזה ביום הזה, כן? ראשון לאיסור הבמות וראשון לחודשים. אלה 10 אתרות שנטל היום הזה, יום ראש חודש ניסן. יש פה דבר מאוד מעניין. התורה מצווה על קידוש החודש באמצע יציאת מצרים. למה זה? אז יש... משנה במסכת סופרים שמסבירה מה נוסח ברכת לבנה. דומה מאוד לנוסח שאנחנו מברכים אותו, וללבנה אמר תתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן, שגם הם עתידים להתחדש כמותה. נכון? מה פירוש? כמו שהלבנה מתחדשת, כך גם עם ישראל עתיד להתחדש. כך אנחנו מברכים בכל ברכת לבנה. רוצה לומר שכשאתה רואה את חידוש הלבנה, אל תגיד זה איזה טבע, סדר העולם שהלבנה בתחילת החודש מתחדשת. לא. זה נכון שהיא מתחדשת באופן טבעי, אבל ההתחדשות שלה היא סמל ההתחדשות של עם ישראל. גם ההתחדשות של הלבנה, שהיא חוזרת לאורה הראשון, והיה אור הלבנה כאור החמה, זה גם סמל להתחדשות של עם ישראל. זאת אומרת, כשאתה רואה את התופעה שנראית תופעה טבעית, התופעה הטבעית הזאת היא גילוי על תופעה רוחנית גדולה. לכן, ביום הזה שהוא ראש חודש ניסן, גם ראשון למעשה בראשית, גם ראשון לחודשים, שזה דבר טבעי, כן? הלבנה מתחדשת וגם נברא העולם, אבל ביום הזה יש גם דברים שהם קשורים אלינו, שגם אנחנו מתחדשים עם חידוש הלבנה. שגם הם עתידים להתחדש כמותה. זה מה שקורה בה, זאת אומרת, אתה רואה חידוש לבנה? תגיד, בסדר, לא, זה מראה לך שגם אתה מתחדש. ובאמת יש כמה וכמה דברים שמתחדשים בעם ישראל בתקופת הגאולה. פסוקים מפורשים, כן? יש כמובן הפסוק הכי מפורסם שזה נתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם, כן? שעם ישראל מקבל לב חדש, לב בשר במקום לב אבן, רוח חדשה בית רוחי תן בקרבכם, התחדשות, זה, אבל זה לא רק, הנביא ישעיה אומר, גם ארץ ישראל מתחדשת, ארץ הייתה שממה 2000 שנה, מתחדשת, חדש פני האדמה, איך הפסוק אומר, כי הנני בורא שמיים חדשים וארץ חדשה. כשאתה רואה את הארץ מתחדשת, מה נדמה לך? מתחדשת כי ירד גשם, כי שמו זיבול, כי דישנו, כי לא יודע מה. אומר לך לא, למה הארץ מתחדשת? כי השמיים חדשים. יש בשמיים השפעה גדולה של קדושה עליונה, הארת פנים, אז הארץ מתחדש פני אדמה. אתה רואה את הצמח צומח, נדמה לך שהצמח צומח כי יש פה אגרונומים טובים, זה גם נחמד וגם נכון, אבל זה לא רק. זה בגלל שהקדוש ברוך הוא מאיר הארת פנים גדולה, ולכן אומר הנביא ישעיהו, הנה יש גם שמיים חדשים וגם ארץ חדשה. ויש גם, אומר הנביא ישעיהו, עוד דבר חדש. מה? דרכים חדשות. הנה אני עושה חדשה, אתה תצמח. הלא תדעו, אף אשים במדבר דרך בישימון נערות. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה רואה דרכים לבנות בארץ ישראל, במקומות שזה דבר חדש, זה חלק מהחידוש שהקדוש ברוך הוא מחדש לעם ישראל. ערים חדשות, כן? ובנו חורבות עולם, שמימות ראשונים יקוממו, וחידשו ערי חורב, שמימות דור ודור, מה שאנחנו רואים בעינינו. בחוש ממש, זה הארץ החדשה, כן? גם כבוד לעם ישראל, כן? וקורא לך שם חדש אשר פי השם יקבנו. יש הרבה דברים שהם חדשים בעם ישראל, והם מתחדשים יחד עם ההתחדשות של הלבנה, שהיא סימן להתחדשות של עם ישראל. אנחנו היום, בעזרת השם יתברך, נלמד כמה הלכות פסח שהן חשובות לכולנו. וברשותכם אני אתחיל בכמה הלכות שאולי לא נוגעות לכל אחד מאיתנו, אבל הלכות צריך ללמוד אותן ולדעת אותן. וזה נקרא הלכות עובדים זרים. הרבה שואלים, דבר מצוי, שיש לאנשים עובדים זרים, והם שואלים, מה עושים עם העובדים הזרים האלה בפסח? האם מותר לאדם לתת לעובד זר לאכול חמץ בבית שלו בפסח? או אסור? זה הלכה? מה הדין? אני אקרא לכם את ההלכה הזאת, היא מופיעה בשולחן ערוך, סימן תפמן, שם כתוב, שיש פסוק, הפסוק אומר, לא יראה לך חמץ, ולא יראה לך שעור בכל גבוליך. חכמנו אמרו, מה זה לא יראה לך חמץ, לא יראה לך שעור, כן? שלך אי אתה רואה, אבל של אחרים אתה רואה. זאת אומרת, אם אדם הולך ברחוב, רואה גוי, אוכל חמץ, זה לא בעיה שלך. זה לא מכובד, זה לא ראוי, זה לא זה. אבל שלך אי אתה רואה, של אחרים אי אתה רואה, כן? כך כתוב, ו... אומרת הגמרא, במסכת פסחים, אם ככה, האם מותר לאדם לקבל פיקדון של חמץ מן הגוי? פיקדון זה לא שלך, נכון? פיקדון של גוי. האם מותר לך לקבל? לקבל? תלמוד לומר לא יימצא. מקשה הגמרא, מה זה אומר לא יימצא? אבל זה לא שלך. זה של הגוי. אומרת הגמרא, אם זה נמצא בביתך ואתה חייב באחריותו, אסור לך. אם אתה לא חייב באחריותו, מותר לך. אבל גם זה לא תמיד, תכף נראה. זאת אומרת, תנאי ראשון שבו מותר לך שיהיה לך חמץ לבית שלך, זה שאתה לא חייב באחריותו. אם אתה חייב באחריותו, אפילו מושך לגוי, אסור לך. למה? זה סוג של בעלות ואחריות. זה אחת הסיבות שבגלל אנחנו תמיד אומרים, אל תעשה מכירת חמץ. למה? כי החמץ נמצא בבית שלך. נכון שהוא של הגוי, אבל יש לך אחריות מסוימת עליו. כן? מה תגיד, אני לא אחראי, כתוב בהסכם של המכירת חמץ שאני לא אחראי, נכון? אבל בפועל, אם יבוא למשפט, תגידו מה, לא שמרת על החמץ הזה, נכון? אפילו שאומר חינם כתוב, יש בזה טיפה אחריות. לכן אנחנו משתדלים שלא יהיו שום טיפת חמץ בבית. אבל אם יש לגוי חמץ אצלי בבית, ואני לא חייב באחריותו, אז יש אפשרות, אם ישתלמו התנאים הבאים, שנגיד אותם מיד, שמותר לך לתת לו לאכול חמץ. מה פירוש לא חייב באחריותו? אם אתה חייב לתת לו לאכול, אתה תפקידך לתת לו לאכול, ואתה נותן לו לאכול, אז אתה כבר חייב באחריותו של האוכל. אתה לא יכול לתת לו לאכול חמץ. אם הוא אוכל משל עצמו, ואתה אומר לו, המשכורת שלך, כך וכך אלפים שקלים בחודש. אוכל עליך. לא עליי. תאכל, לא תאכל, תאכל בשר, תאכל ירקות, תאכל דגים, תאכל חמץ, זה עניין שלך. אז מותר, ובתנאי, ובתנאי, נקרא לכם את ההלכה, מה שכתוב בשולחן ערוך. וצריך לעשות לפניו מחיצה גבוה 10 טפחים, כדי שלא ישכח ויוכלנו. זאת אומרת, מתי מותר לך לתת לעובד זר לאכול חמץ? מתי? כשיש מחיצה 10 טפחים, כדי שאתה בטעות לא תשכח ותוכלנו. הוא קונה איזה חטיף של ופלה, כן? ומניח על השולחן, ואתה מתוך הרגל, כל השנה כולה אתה רגיל לאכול את זה, אולי אתה אפילו אוהב את זה במיוחד, שכחת, לא שמת לב, לקחת ואכלת. אסור. למרות ששלא, אתה לא חייב באחריותו. רק כאשר יש מחיצה, שאתה לא יכול להגיע לשם. החמץ נמצא במקום שאתה לא יכול להגיע אליו, כן? ואתה לא חייב באחריותו, אז מותר לו לאכול חמץ בבית שלך, כן? עוד כתוב.
אם זה בחדר שלו.
אם זה בחדר שלו, ואתה לא יכול להיכנס לחדר שלו. אם זה בחדר שלו, ואתה יכול להיכנס לחדר שלו, הרי אין בזה, אין לך מחיצה 10 טפחים. אבל כאשר החדר שלו הוא חדר סגור ואתה לא יכול להיכנס, וזה בחדר שלו, ואתה לא חייב באחריותו, אז הוא יכול שמה לאכול, כן? עוד כתוב, אם אינו יהודי הניח חמץ בבית ישראל בלא רשותו, אותו עובד זר, אמרת לו, הסברת לו, הוא שכח. לקח את החטיף הזה, החמץ, הביסלי הזה, הניח על השולחן שלך. מה אתה עושה? אתה מכסה אותו. למה? או מוציא אותו. מיד, אל תשאיר אותו אפילו דקה אחת. עלול לבוא איזה ילד לאכול אותו. עלול אתה בטעות לאכול אותו. אז בשום אופן אסור לך. ויותר מזה כתוב. כתוב על פי הלכה, אם אדם אוכל, אני אוכל חלב, מי שאוכל אחר אוכל בשר. בבית, בשולחן אחד. מותר, אם אתה עושה מחיצה באמצע. מחיצה מדבר שלא רגיל להיות. כך כתוב בהלכה, עושה מחיצה, אני אוכל חלב, הוא אוכל בשר, בסדר, אין בעיה. כי יש סימן עיקר. אבל אם הגוי רוצה לאכול חמץ, ואתה אוכל כשר, האם מותר לך לעשות מחיצה באמצע השולחן? הוא יאכל חמץ, אתה תאכל כשר? מה נראה לכם? אה? מה פתאום? מי אמר לכם מה פתאום? שולחן ערוך אמר מה פתאום. אומר השולחן ערוך, כן? שאסור לאדם לאכול לשולחן אחד עם גוי, הוא אוכל חמץ ואתה אוכל כשר, למרות שיש מחיצה, למה? מהרחיז זה יותר חמור מבשר וחלב? כן. שבבשר וחלב יש לנו כלל שאומר שאם נגיד טיפת חלב אפה, אז היא בטלה ב-60. אבל חמץ בפסח לא בטל אפילו במשהו. ולכן אם הגול אוכל חמץ, אתה לא יכול לאכול לידו. אני אומר את הדברים לא רק לבית של בן אדם. נגיד, דוגמה, אדם עובד ממפעל. אז בכל המעט אסור לעבוד, אבל אם הוא חייב לעבוד. אם לא יעבוד, יפטרו אותו דבר העבד. ויש הפסקת אוכל. ובהפסקת האוכל, כל הפועלים יוצאים והולכים לאכול. ואתה אוכל כשר, והגוי אוכל חמץ. אז כל השנה כולה, אתה צריך לשים מחיצה. כן? הוא אוכל לא כשר, אתה אוכל כשר. בפסח מחיצה לא תעזור. אסור לך לאכול על שולחן אחד יחד איתו. למה? פרור אחד יכול לעבור. אם הוא אכל, הלך, ניקו את השולחן, אתה יכול לאכול שם. למה? השולחן לא בלה חמץ. אבל לאכול כשהוא אוכל, אסור לאכול כאשר גוי נמצא. כן? זה הלכה אחת שאני רוצה להזכיר לגבי הלכות עובדים זרים. יש עוד הלכה חשובה לגבי הלכות עובדים זרים, שהיא הלכה שאנשים שואלים אותה והיא שאלה חשובה, כן? האם, מה עושים כשיש אדם שלא יכול לבשל ולא יכול לאכול? והביאו לו עובד זר והעובד הזר מבשל בשבילו. האם זה מותר לחולה לאכול ממה שמבשל העובד הזר? אז לכתחילה, תמיד אומרים לבן אדם, אם הוא מבשל דבר שכבר בושל, והוא רק ראוי לאכול כמות שהוא, רק מחמם אותו. או דבר שנאכל כמות שהוא חי, נגיד גזר. הוא מבשל גזר שכבר מבושל, אז אפשר. אז אחד הדרכים, אם רוצים להדר, הדבר הכי טוב לעשות, זה להכין אוכל שהוא כבר מבושל. ואז הגוי מחמם, מגיש, אבל דבר שכבר ראוי לאכול אותו קודם, אם הגוי מבשל אותו פעם נוספת, אין בזה משום בישולי עקום. זה כלל. יש דעה שאומרת, והכלים שהוא משתמש בהם, אם זה דבר שנאכל כמות שהוא חי, או דבר שהוא כבר בושל והוא רק מחמם אותו, אין בעיה בכלים האלה. אבל אם מדובר בדבר שלא נאכל כמות שהוא חי, למשל, ביצה, אדם שיש כאלה שגומעים את הביצה כשהיא חיה, אבל בדרך כלל אנשים לא גומעים ביצה חיה, רוב בני האדם אוכלים ביצה לא כשהיא חיה, נכון? אז אם גוי בישל ביצה בכלי, או תיגן חביתה בכלי, הכלי הזה צריך הכשרה. וידוע המעשה שהיה פעם עם הרב עליו השלום, שבא לתת שיעור באיזה מקום, הגישו לו קוסטי, הוא בא לשתות, הקוסטי נופלת. פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית. אמר להם הרב, זה משהו טרף בה. אמרו לו, הרב, קוסטי? מה יש טרף בקוסטי? מה יכול להיות? סוכר, תה, מה יכול להיות? אמר להם, תבדקו פה, תבדקו שם, תבדקו שם. אמר להם, תבדקו את הכלים שבהם עשו את ה... חיימו את המים. מטבח כאשר, פה זה ישיבה, תבדקו. הלכו, בדקו, עובדת גויה בשלה בכלי הזה, ביצה. באותו כלי, חיימו את המים. אמר להם, הרב, שולחן ערוך מפורש, זה אסור. למה? לבשל ביצה בכלי, זה בשביל העקום. הכלי הזה, אסור לך לחמם בו מים. חיממת בו מים, זה המים שיש בהם בשביל העקום. צריך הכשרה קודם כל. אמרו, סתם נפל הקוסטי, אתם חושבים? לא סתם. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא נזהר לא לתת לצדיקים להיכשל במאכלות אסורות. אז אדם שאי אפשר את הדבר הזה לעשות, אי אפשר להכין אוכל מרושל לפני ש... מכינים את זה לחולה או לזקן. יש כאלה שמתירים מדין שבחות בבית, ומיד נזכיר את ההלכה הזאת. אבל קודם כל אני רוצה לומר, גם אם בכל השנה כולה יש כאלה שמקילים לחולה, מסיבות שונות, שתכף נפרט אותן. בפסח זה לא ראוי. למה? כי בפסח הגוי לא בודל מהחמץ. אז הגוי עלול לבשל לישראל ולשים גם משלו, הרי הזקן נמצא במיטה שלו. הוא לא רואה מה קורה במטבח, והגוי רגיל לאכול חמץ. אז הוא יכול להרבב חמץ בתוך הכשר. לכן גם מי שעובד זר מטפל בקרובי משפחתו, בהורים ובקרובי משפחתו, והוא סומך על כל מיני קולות שהגוי מבשל, לחולה או לזקן, זה אולי טוב לכל השנה כולה. בפסח צריך זהירות מרובה על מרובה, ולהביא אוכל מוכן או להביא אוכל מבושל, תגיד לגוי רק תחמם אותו. מה הקולות שיש? יש קולה שאומרת שאם מדובר בעובד, נקרא לכם את השולחן ערוך, יש מי שמתיר בישולי גוי בשבחות שלנו, ויש מי שאוסר אפילו בדיעבד. הכלל בשולחן ערוך, שהוא כותב יש ויש, יש מי שמתיר ויש מי שאוסר, הכלל הוא יש ויש הלכה כויש. זאת אומרת, דעתו לאסור. אפילו בדיעבד, זה תשובת הרשב"א. אומר על זה השך, כל ההיתר שהשולחן ערוך מביא, זה בשבחות של פעם. מה זאת אומרת שבחות של פעם? שבחות שהיו קנויות, אדם היה קונה שבחה. כמו שקונים עבד, קונה שבחה. כשהיו קונים עבד וקונים שבחה, היו עושים להם חצי גיור, כן? היה חצי גיור, חייב במצוות חלקיות וכו'. על זה נאמר השולחן ערוך שיש מי שמתיר. אבל העובדים הזרים של ימינו, הם לא קנויים לך, הם שכירים גמורים. עליהם לא נאמר שום היתר הזה. ויש, כך מביא השח ביורדיה, ויש דעה שאומרת שהסיבה שזה מותר, כי מה הטעם שחכמנו אסרו בשולי גויים? כדי שלא יהיה חתנות. הוא אומר, אלה השבחות מזלזלים בהן. לא, אין סיכוי שהתחתנו איתם. לכן היו כאלה שהתירו. השולחן ערוך לא קיבל את היתר הזה. והרמ"א אומר, בדיעבד אפשר לסמוך על המתירים, כן? ויש עוד סיבה נוספת ליתר, שכותב אותה הרמ"א, כי אי אפשר שלא יחטא אחד מבני הבית מעט. זאת אומרת, היתר הוא בנוי על זה שאחד מבני הבית, מתח יראה את הגוי מבשל, יבוא להסתכל, יערבב קצת, תאריח קצת, יתאם קצת, ממילא זה כבר לא בשולי אקום, זה כבר בשולי ישראל. זה נכון מתי? כאשר בית מלא אנשים, ויש שבחות גויים ושבחות יהודיות, אז הם גם הגויים ושל וגם היהודים מהרבה, אבל כאשר יש חולה או זקן בבית, ויש לו עובד זר או עובדת זרה, שהוא מבשל אותו האוכל, אף אחד לא נכנס למטבח. ההיתר של הרמה לא מועיל, אבל הקלו, כי מה תעשו? הסתמכו על הדעה שמתירה, שמופיעה ברמה, בשעת דחק כזאת. כל היתר הזה הוא נכון אולי רק לגבי חולה, אבל לא לגבי האדם עצמו. כמו שאמרנו, נכון לגבי כל השנה כולה, אבל לא נכון לגבי פסח. לכן אם אדם יש עובד זר לקרוב משפחתו בפסח, צריך להכין את האוכל מראש ולא לסמוך על הגוי שיכין את זה בשביל היהודי. עוד הלכה שאני רוצה להזכיר אותה ללכות פסח, שהיא הלכה חשובה. יש כלל בהלכות פסח, שהתורה אומרת, אך ביום הראשון תשביטו שעור מבתיכם. התורה מצווה על איסור חמץ בכמה וכמה הזדמנויות. לא יראה לך שעור, לא יראה לך חמץ, מה שנקרא בל ייראה ובל יימצא. התורה לא כתוב בל ייראה ובל יימצא, כתוב לא ייראה שעור ולא יימצא, חמץ לא יימצא מבתיכם. זאת אומרת, אסור שיימצא, אבל יש עוד מצווה, היא מצווה לבער את החמץ. אך ביום הראשון, תשביטו שעור מבתיכם. יש מצווה לבער את החמץ. השאלה כשהתורה אומרת לבער את החמץ, מה הכוונה? הכוונה אומרת התורה לשרוף? מה זה תשביטו? מה פירוש המילה תשביטו? אומרת הגמרא, תשביטו שהתורה מתכוונת עליו, זה מדאורייתא, בביטול בעל מסג. כך אומרת הגמרא מסכת פסחים. מדאורייתא, עיקר מצוות תשביטו שעור מבתיכם, מה היא? מה שאתה מבטל. מה זה מבטל? מה פירוש המילה מבטל? תכף אנחנו נלמד את הכללים ההלכתיים של הגדרת המילה מבטל. אבל המילה מבטל, אנחנו אומרים, זה כשאומרים כל חמירה וחניה, דייקה ברשותה, דחזיתה, עודלה חזיתה, דביארתה, עודלה ויארתה, ליבטיל וליבה, כאפרה דארה. נכון? ויש אומרים הפקר, ותכף נראה למה יש כאלה שאומרים הפקר. זה המילה לבטל. מה זה לבטל? אני מחליט בדעתי שזה בשבילי כמו אפר הארץ. לא רוצה, אבל זה לא אפר. זה סטייק, זה עוגה. זה, 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 זה ביסלי, זה בירה, זה קוניאק, זה לא קוניאק, זה ויסקי. זה חמץ, מה זה אפר? זה לא אפר. אני בעיניי זה אפר. יש דעת, תוספות אומר, מה זה בעיניך זה אפר? זה לא אפר. זה ביסקי, מה זה אפר? תוספות אומר שהכוונה הפקר. אני מפקיר את זה. ככה דעת תוספות, תוספות אחד מהראשונים, כך גם אומר הר"ן. זה הפקר, ולכן יש כאלה שאומרים, ליבטל וליבה, הפקר, כהפרד הערה. אבל הרש"י והרמב״ם ושאר הראשונים אומרים שזה לא הפקר, אלא אני מבטל את זה מדעתי, לא רוצה את זה, לא רוצה את החמץ שלי בבית. בשבילי זה כמו אפר, לא רוצה אותו. שתי דעות בראשונים מאוד חשובות, מאוד משמעותיות. למה זה משמעותי? כיף, למה אתה עושה כשאתה מבטל את החמץ? במיוחד שההלכה הזאת היא הלכה שלפי דעת הגמרא זה עיקר מצוות תשביטו שעור מבתיכם. מה זה עיקר המצווה? בלב. מה שאתה בלב שלך מחליט שזה לא חמץ בשבילך, שאתה לא רוצה את זה. זה מאוד משמעותי, אני אומר את זה רק בסדריים. מאוד מתאים למה שאומר רבנו אריזל, שעיקר יציאת מצרים, עיקר הגאולה, היא מתחילה בלב של הבן אדם. זה עיקר הגאולה. שבדעת שלך אתה נגאל. לא הצד המעשי. המעשי הוא התוצאה. למה? אם אדם יצא ממצרים, ובדעתו הוא עדיין עבד, אז הוא יצא ממצרים, יתרחק מרחק, לא יודע, 100 קילומטר, מכיוון שבדעתו הוא משועבד, הוא יחזור למצרים. ניתנה ראש משועבד במצרים. אבל אם אדם הוא בן חורין, בדעת שלו, גם אם הוא במצרים, הוא בסוף יצא. אומר האריזל, עיקר הגאולה, היא בדעתו של אדם. מתוך כך, באה הגאולה בפועל. אבל אם אדם בדעתו משועבד, למשל בימינו, אם אדם בדעתו משועבד, אני אגיד מה יגידו הגוי, מה יגידו האמריקאים, מה יגידו האירופאים. זה שיעבוד, נפשי, למרות שאתה נמצא בארץ ישראל, יש לך ממשלה עצמאית, יש לך צבא עצמאי, יש לך בחירות, יש לך דמוקרטיה, אני מפחד מהגוי. זה סוג של שיעבוד נפשי. איך תבנה בית מקדש בצורה כזאת? אם אתה נפשית משועבד לגויים. עיקר הגאולה היא בשחרור הנפשי. אתה בנפש שלך יודע, אני עבד השם ולא עבד לעבדים. איך זה מתבטא בהלכות חמץ? בהלכות חמץ אומרת הגמרא, עיקר מצוות ביעור חמץ, זה לא השריפה עם הגפרור, עיקר מצוות ביעור חמץ זה בנפש שלך. בדעתך, שם זה ביעור חמץ. חכמים, תקנו אחר כך בדיקת חמץ, תקנו אחר כך שריפת חמץ, זה תקנה. אבל זה מתחיל בדעתך. ולמה חכמים תקנו בדיקת חמץ וביעור חמץ? יש שתי סברות, אומר אותם הרב, רבינו עובדיה ברטנורה, כפירוש למה שכתוב בגמרא, שם האדם, נגיד אדם, ביטל בדעתו את החמץ. והוא במשך הפסח, הוא אוהב לאכול ביסלי, אוהב לשתות בירה. ויש לו בבית בארון בירה או ביסלי, הוא פותח את הארון, רואה את הדבר שהוא מתאווה לו, רוצה לקחת, רוצה לקחת, אפילו לא לקח, רוצה לקחת, עצם הרצון שלו לקחת, כבר הוא ביטל את הביטול, נכון? באותו רגע זה כבר הפך להיות שלו. עבר על מצוות שעור לא ימצא בבתיכם. לכן מה אנחנו חכמים? תוציא את זה מהבית שלך. תבדוק שלא יהיה, אתה כל השנה כולה רגיל לאכול חמץ. כל הזמן אתה רגיל לאכול חמץ. לכן, זה לא כמו בשר וחלב. אני אומר, אם אתה אוכל חלב, תבאר את הבשר מהבית. אתה אוכל בשר, תבאר את החלב מהבית. לא. כי כל הזמן כולה נדע לאכול בשר, ואחר כך חלב, ודע להבדיל ביניהם, ששעות וכו', וסירים נפרדים וכו'. אבל כל הפנה כולה אתה רגיל לאכול חמץ, אז לא בדין מיני, אדם לא רגיל לבדול ממנו, לכן אמרו חכמים, אל תשאיר בבית שלך חמץ. וזה שוב אני חוזר על ההלכה שהזכרנו אותה כמה פעמים, שהרב היה רגיל לומר, אל תמכור חמץ, כי זה בדיוק אותה הבעיה. אדם משאיר בבית שלו חמץ, ומוכר את זה לגוי, הוא פותח את הדלת, אחר פותח את הדלת, קורה. אני זוכר שפעם שאלו אותי, שאלה, מה זה שהיה? בפסח, מישהו מחר, היה כואב לו הלב לוותר על לשרוף את החמץ, היה כואב לו הלב לזרוק את זה בפח, כאב לו הלב, אז הוא השאיר את זה במקרר, סגור באיזה מקום, בא הבן שלו, רצה, פתח, אכל, בפסח. מה אני אעשה? מה זה מה תעשה? הבן שלך אשם? הקמצנות שלך אשמה. למה השארת את זה במקרר? אדם צריך לדעת, לא בדיל מיני, אדם לא רגיל לבדול מהחמץ כל הפנה כולה. לכן בפסח אל תשים אותו בכלל באזור שלך. אל תשים אותו, אל תסמוך על המחירה. מראש תדאג שלא יהיה לך חמץ בבית. בכלל לא, רק מוצרים שהם לא חמץ ממש, אתה יכול להשאיר אותם. עם הכלים, אין צורך למכור את הכלים. חמץ שבלוע בכלים, אין צורך למכור אותו. מה? תערובת חמץ, כן צריך למכור. מה זה תערובת חמץ? נס קפה, אין בזה תערובת חמץ. אתה לא רוצה, אם אין לו הכשר, אל תשתמש בו, אבל בנס קפה אין תערובת חמץ. תערובת חמץ, יש לו דבר שבחומר גלם שלו כתוב קמח. אם לא כתוב בחומר הגלם שלו קמח, זה לא תערובת חמץ. אז אם יש לך דגנים, זה תערובת חמץ. בירה, זה תערובת חמץ. ויסקי, זה תערובת חמץ. מה? תרופה שאין עליה הכשר היא לא תערובת חמץ, וגם היא לא ראויה לאכילה. אל תשתמש בה, שים אותה בארון סגור. אבל אין צורך למכור אותה. אנחנו להידור מוכרים. אבל רק אחרי שביארנו את כל החמץ לבית, כי חכמים אמרו לנו, אחרי שאתה מבטל את החמץ, תדאג שהוא לא יהיה בבית שלך, שלא בטעות תראה אותו ותחמוד אותו. שאם אתה חומד אותו, רק חמנת אותו. באותו רגע, כבר עפר להיות שלך, אמרת על איסור שאור לא יימצא בבתיכם. יש איסור שלא יימצא בבית. אם אתה רק רוצה אותו, לא, עוד לא אכלת אפילו, רק חשקת בו, חמנת אותו. קנית אותו. קנית אותו, וחליל האדם עבר על האיסור, ולכן, והדגישה תוספות יום טוב, אומר, בדרך כלל, קניין שאדם קונה, כשאדם לוקח, מרים אותו וקונה אותו, יש דיני קניין. כאן, לא כתוב דיני קניין, כאן כתוב אדם חומד אותו. לשון הגמרא, זה שאדם יראה גלוסקמה יפה ויחמוד אותה. נו, אדם חומד משהו, זה כבר הפך להיות שלו. אולי הוא עבר עד לא לחמוד, אבל זה לא הפך להיות שלו. אז אומר את עושות יום טוב, מכיוון שפה יש דין מיוחד. בדרך כלל, כשאדם מפקיר, הפקר רגיל, כן? זה הפקר בפני שלושה. פה זה לא הפקר, זה ביטול. חכמים לא דרשו מהאדם שיפקיר. למה? מה, כל אחד יחפש שלושה ויפקיר בפניהם? חכמים דרשו מאדם שיבטל את זה, כשיהיה כמו הפרד הערה. כן? וגם, כותב הברכי יוסף, החידה כותב, בהפקר, עד שמישהו אחר לא זוכה, זה שייך לך. אם חכמים היו מתקנים הפקר, אז זה לא היה מועיל. עד שמישהו אחר לא יזכה, זה שלך. זה שלך. לכן חכמים לא תקנו הפקר, אלא תקנו ביטול. וביטול, זה סוג מיוחד. אני מחשיב את זה כאפרא דארעא. אם זה רק בכך שאתה מחשיב את זה כאפרא דארעא, החשבת את זה כמו עוגה, באותו רגע זה חזר. מכיוון שהביטול הוא כזה, הדין ורגיש כזה, תלוי במחשבתך, הקניין הוא גם באותה מידה. רק כשרצית, כבר אמרת, בא לי ראי, בא לי מצא. אה... יש שאלה. האם אדם צריך לבטל פורים או לא? פורים. או רק כזית. יש, בגמרא כתוב, נקרא לכם את ההלכה. כתוב שאדם היה יוצא לדרך. יצא לדרך ביום 14, כן? ולמשל, הלך לשחוט את פסחו ולמול את בנו. במילים אחרות, הלך לקיים מצווה. או לאכול סעודת אירוסין בבית חמיב. ונזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו. אומרת המשנה במסכת פסחים, אם יכול לחזור ולבאר, ולחזור למצוותו, יחזור ויבאר. ואם לאו, מבטלו בליבו. חכמים תקנו בדיקה וביאור, אבל הם תקנו ואמרו, אם אתה לא בבית, ואתה עסוק במצוות חשובות כאלה, כמו לשחוט קורבן פסח, או ברית מילה, או להתחתן, כן? סעודת אירוסין. בכל המקרים האלה, אנחנו מחזירים אותך לדין דאורייתא, די שתעשה ביטול חמץ. מקרה שני, אדם יוצא למילואים. מה יותר חמור? מה יותר מצווה? להקריב קורבן פסח? ברית מילה לבן? אירוסין? או לצאת למילואים? מה נראה לכם? מה, קורבן פסח ולמול את הבן זה המצוות עשה היחידות שיש עליהם קראת. היחידות. אומרת המשנה, אם אדם יצא להציל מן הנוכרים, או מן הנהר, או מן הליסטים, או מן הדלקה, או מן המפולת, מבטל את החמץ בליבו, ולא אומרים לו, אם אתה יכול לחזור, תחזור. אתה לא יכול לחזור, אל תחזור. לא, אין דבר כזה. כאילו זה מדרגה יותר גבוהה. למה? כי כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל עולם מלא. כך אומרת המשנה, מסכת פסחים, וכך נפסק לשולחן ערוך בהלכה, סימן תף מם דלת. ועד כמה הם חוזרים? יש בגמרא מחלוקת. רבי מאיר אומר, ביצה, רבי יהודה אומר, כזית. שולחן ערוך פוסק להלכה ואומר, עד כמה הוא חוזר? עד כביצה. פחות מכאן, מבטלו בליבו ודיו, כמו במקרה הזה, כמו דעת רבי מאיר. למרות שבדרך ההלכה כמו רבי יהודה, פה פסקו כמו רבי מאיר. שואל האגרות משה, שאלה מאוד מעניינת, אומר, אם אדם יצא, אמרנו, יש שלוש מצבים. אדם יצא לדבר הרשות, הוא צריך לחזור. אדם יצא למצוות עשה כמו פסח ומילה, אמר, תלוי אם אתה יכול להספיק לחזור, תספיק. לא יכול, תבטל בלבך. אדם יצא להציל נפשות, אפילו יכול להספיק, אל תראה, אין צורך שתחזור. תבטל בלבך. ככה המשנה אמרה. במקרה הראשון, כשאדם הולך לצורכי רשות, כן? אמרנו מה? הוא צריך לחזור. ואם יש לו פחות מכזית, אומרת המשנה, יבטלו בליבו. שואל האגרות משה, למה יבטלו בליבו? הרי המשנה אמרה שעל פחות מכזית לא עוברים על בעלי ליהו בעלי מצא. למה צריך לבטלו בליבו? והוא מחדש חידוש פלא. הוא אומר, כאשר לאדם יש פורים של חמץ שהם לא ניכרים, אז באמת אין צורך לבטל אותם. אנחנו מבטלים אותם כדי להיות להדר במצווה. אבל אומר אין צורך. הגמרא אומרת, פורים לא צריכים ביטול. אבל כאשר יש לאדם חתיכת עוגה פחות מכזית, או חתיכת לחם פחות מכזית, או חתיכת ביסלי פחות מכזית, כן צריך לבטל אותו. למה? כי הוא חשוב בעיניו. זה החידוש שהוא אומר, וחידוש מאוד משמעותי. כן? ולכן, אנחנו היום משתדלים לנקות את הבית, לא אומרים, אם זה פחות מכזית, טוב, תישאר לא נורא. מנקים הכל, תגיד לאישה נראה. תנסה להגיד לאשתך. גברתי, עד כזית את יכולה להשאיר פה ושם חתיכות לחם בבית. מעל כזית, תגיד לחביבי, תהיה בריא, תשאיר לנו את ההלכות. על סמך מה הן מסתמכות? על אגרות משה. שאגרות משה כותב, שמה שהגמרא אמרה שפירורים לא צריכים לבטל אותם, זה פירורים שאין להם שום חשיבות. אבל פירורים שניכרים, שאתה רואה אותם, שאדם יכול לאכול אותם, יכול לחמוד אותם, חתיכת ביסלי, אין בה כזית, אבל אדם יכול לאכול אותה, כן? חצי פסק זמן, הוא חמץ, אין בה כזית, אדם רואה אותו, יכול לאכול אותו. הדברים האלה אומר המדייק האגרות משה מתוך המשנה שהזכרנו פה עכשיו, שאפילו פחות מכזית, אדם צריך להיזהר שלא יישאר בבית שלו, גם לבטל אותו וגם לבער אותו, מהסיבה שהיא אנחנו צריכים להיזהר שחליל האדם לא ייקשל, לא ברצון לאכול, ובטח לא באכילה עצמה. יש עוד הלכה. או, אם אדם יוצא למלחמת מצווה, מה זה מלחמת מצווה? כל פעם שאדם, בימינו, כל מלחמה שמוגדרת מלחמת מצווה, זה מלחמת ישראל מיד צר. זאת אומרת, אם מישהו רוצה לצור עלינו, כן? להזיק לנו, מחבל עם סכין, זה צר. דאעש, צר, חיזבאללה, צר, חמאס, צרה צרורה. כאשר אדם יוצא להילחם כנגדם, זה נקרא מלחמת מצווה, מלחמת ישראל מיד צר. ההלכה אומרת שבמלחמה כזאת, אפילו אדם עסוק במצווה הכי גדולה, כמו שראינו עכשיו, אפילו יש לו זמן לחזור הביתה, הוא לא צריך לחזור הביתה. יצא מהבית, הוא צריך להתייצב בשעה 19:00, יש לו מספיק זמן לחזור, לבטל את החמץ ולשרוף אותו ולחזור ליחידה, הוא לא צריך. לא הטריחו אותו. לא הטריחו אותו. אתה עוסק במצווה של הצלת נפשות, נשים אותך על דין דאורייתא, דין דאורייתא אומר, אני מבטל, אדם מבטל בליבו את החמץ וזה מספיק. מוביל, נכון? לפעמים אנשים חושבים, מילואים, איך אני אתחמק מהמילואים? לפי המשנה הזאת, זה יותר מקורבן פסח, יותר מברית מילה, יותר מסעודת אירוסין. שעל שלושתם אתה אומר, אם אתה יכול לחזור, תחזור, על זה אתה לא אומר, אם אתה יכול לחזור, תחזור. ככה הלכה, משנה מפורשת, ככה נושא גם שולחן ערוך, הלכה. אם חכמים אמרו לך ככה לעשות, אתה לא עובר על דברי חכמים, ואדם חוזר הביתה אחרי המילואים, אז אם אשתו בבית, ודאי שהיא צריכה לבאר את החמץ. אז זה לטמן דפליק. כמו שהוא חייב לביאור חמץ, גם היא חייבת לביאור חמץ. אז כל המשנה מדברת על אדם רווק שגר לבד בבית שלו. כן? כי אם נמצא מישהו אחר בבית, אז תגיד לו, תעשה. או ימונה, יש טלפונים, תגיד לחבר שלך, אתה... לך לבית שלי, תשרוף את החמץ, נמצא פה, נמצא שם, תשרוף... זה בסדר גמור, זה עדיף. זה לא מונע אותו. כל העוסק במצווה פטור ממצווה נאמר מתי, כאשר אדם לא יכול לקיים את שניהם, כאשר הוא יכול להרים טלפון לחבר שלו, לך לבית שלי, המפתח נמצא שם, תיקח אותו, תשרוף את החמץ, זה בסדר גמור. בוודאי עם אשתו בבית. אבל אם הוא לרווק לבד בבית, כן, והוא הולך להציל נפשות, כמו שהזכרנו עכשיו, מכיוון שהוא לא עבר על דברי חכמים, להפך הוא קיים מצוות חכמים, ודאי שאין דין לחמץ שלו כדין חמץ שעבר עליו בפסח, מכיוון שהחמץ הוא לא שלו. התורה אמרה על חמץ שלך הוא חמץ שעבר עליו בפסח. חמץ שנמצא אצל מישהו אחר, זה לא חמץ שעבר עליו בפסח. אין בזה שום איסור, כן? יכול לאכול אותו אחרי פסח כמובן, כן? וקיים מצוות חכמים, להגיד, אני קיימתי מצוות חכמים שאמרו לי לא לחזור ולא חזרתי. יש עוד כמה הלכות שקשורות לדין הזה של מצוות ביעור חמץ ושריפת חמץ. אנחנו אומרים שכאשר אדם מצוות ביעור חמץ, היא מצווה שאדם שהחמץ לא יהיה ברשותו. האם אדם יכול בערב פסח, ללכת עם החמץ, לזרוק אותו בפח? אם התורה אמרה, לא יראה לך חמץ, זה לא שלך. אם זה לא שלך, אז לכאורה, לא קיימתי מצוות, לא יראה לך חמץ. נכון, קיימתי מצוות, לא יראה לך חמץ, אבל מה לא קיימתי? מצוות תשביטו. אך ביום הראשון, תשביטו שעור מבתיכם. יש מצווה להשביט את החמץ. אמרנו, איך המצווה? מדאורייתא לבטל, מדרבנן לשרוף. כן? אם אתה זורק את החמץ לפח האשפה, לא קיימת מצוות השבתת חמץ. אם אתה זורק את ה... מכיוון שהמצווה היא רק ביום הראשון, מה זאת אומרת יום הראשון? ערב פסח. אם זרקת את החמץ יום קודם, זה בסדר. אתה יום קודם זורק את החמץ, ביום אתה שורף את מה שנשאר לך, קיימת מצוות תשביטו, ומצוות לא יהיה לך, לא יראה לך שעור בכל גבוליך, או לא, שעור לא ימצא בבתיכם. כן? במה שזרקתי, קיימתי שעור לא ימצא בבתיכם, במה ששרפתי, קיימתי מצוות תשביטו. אבל אם אתה השארת בבית שלך כיכר לחם, ביום ערב פסח, מצוות תשביטו הולכת על כל הכיכר. אתה צריך לשרוף את כל הכיכר בבוקר. כי עליה נאמר, אך ביום הראשון תשביטו שעור בתיכם. אז צריך לשים לב, כך הרב עליו אפילו לימד אותנו, אם אתה רוצה לזרוק חמץ, זרוק אותו יום קודם. ביום עצמו תשאיר את העשרה פתיתים או עוד כמה חמץ, שאתה יכול לשרוף אותו לגמרי. וגם פה צריך לשים לב, מה זה תשביטו שעור בתיכם? לשרוף אותו שלא יהיה ראוי למאכל כלב. לפעמים קורה, מה זה לפעמים קורה? לרוב קורה, שאנשים לוקחים את הפיתות, שופכים עליהם קצת בנזין, מדליקים, נשרף מבחוץ, נראה הכל פיח שחור, אתה פותח אותו, בפנים זה חם וטעים. לא קיים מצוות תשביטו שעור בתיכם. אדם צריך לשים לב, כאשר הוא שורף את החמץ, הוא צריך להיות שרוף כזה שהוא לא יכול להיות ראוי לשום מאכל. לא כלב, לא חתול, לא דגים, לא כלום. שום דבר. שהוא הפך להיות כולו פיח אחד גדול. לכן, אדם צריך לשים לב, אם נשאר לו כיכר או כמה כיכרות לחם או כמה שקיות של פיתות, את כולם הוא זורק יום קודם, לא באותו בוקר, יום קודם אתה זורק אותם, בזה אתה דואג שלא שעור לא ימצא בבתיכם, ומצוות תשביטו אותם, מקיים אותם בעשרה פתותים או בדברים אחרים, שאתה יכול לשרוף אותם באופן שלא יישאר מהם שום דבר. והדבר הזה צריך לשים לב ולהקפיד עליו, שחלילה לא יקרה מצב שאדם את מצוות תשביטו לא קיים אותה כמו שצריך. אם אין לאדם חמץ בכלל, עשרה פתותים, שאנחנו שמים אותם, מצד ההלכה הם לא חייבים. זאת אומרת, אם אדם עשה בדיקת חמץ, וברך, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על ביעור חמץ. ככה מברכים, נכון? לא מברכים על בדיקת חמץ, מברכים על ביעור חמץ. בדק בכל הבית, אשתו עשתה עבודה טובה, לא מצא כלום. הילדים שלו, לא בבית, הלכו למילואים, לא שמו עשרה פתותים, כן? הוא לא מצא, לא עשרה פתותים ולא שום דבר. האדם הזה, האם בירך ברכה לבטלה? לא. לא בירך שום ברכה לבטלה. למה? עצם הבדיקה שחכמים חייבו אותו, זה נקרא ביעור חמץ. זה שחיפשת אבל לא מצאת כלום, זה בסדר גמור. הסיבה שבגללה אנחנו שמים את העשרה פתותים, זה טעמים על פי הקבלה, כדי שאדם יבאר מן העולם את עשר קיטרן דמסאבותה, כן? שכשאדם מבאר את העשרה הפתותים האלה שהוא מוצא אותם, זה מעשה כאן בעולם הזה בחמץ שאתה מוצא, וזה ביטוי לעשרה כוחות טומאה שאנחנו מבטלים אותם, יצר הרע, וכן בתפילה, בלשם ייחוד, שכתוב בסידור, מהלשם חכמים של גונזינו ותפרטנו, כתוב שם שכשם שאנחנו מבארים את החמץ, כך נזכה לבאר את יצר הרע מקרבנו. שזה הביטוי ליצר הרע שבאדם. אבל הלכתית, אם אדם לא מצא את עשרה הפתותים האלה, אשתו לא שמה, הילדים לא שמה, מסיבות שונות, באותה שעה אדם לא עבר על שום דבר, והברכה לא ברכה לבטלה. אנחנו עושים ביטול חמץ גם בערב, גם בבוקר, ועל פי הלכה, אם אדם לא בבית, נגיד נמצא במילואים, כן? או נמצא, לא יודע, הלך לאיזשהו מצווה, ולא יכול להספיק להגיע הביתה, בכל מקום שהוא יכול לבטל את החמץ. תגידו, היום לא נפקא מינה, נפקא מינה בהחלט. למה נפקא מינה? כל ילד מעל גיל בר מצווה, בטח בוגרים יותר או בוגרות יותר, אולי יש לו חמץ בבית ספר, או בישיבה, או באולפנה, או במקום העבודה, עכשיו הכל נעול, אף אחד לא נמצא שם. הוא נזכר, יש לי חמץ במקום העבודה. אדם בראש שלו הוא זוכר לנקות את החמץ אצלו בבית. הוא לא זוכר לנקות חמץ במקום העבודה, הוא לא זוכר לנקות חמץ במקום הלימודים. אז הנה עכשיו הזמן להזכיר לכל בחורי ישיבה ובחורות אולפנה ששומעים אותנו, כל מי שלומד בפנימייה, באוניברסיטה, בכל מקום שאתה נמצא. אתה מקבל חופש, חוזר הביתה, עכשיו תעשה בדיקת חמץ. לפני שאתה עוזב את הישיבה, תעשה בדיקת חמץ. ואם שכחת, לא בדקת, עזבת את הישיבה, הגעת הביתה, אתה לא יכול ללכת, הישיבה כעת סגורה, תבטל את החמץ. אפילו עכשיו תבטל את החמץ. עכשיו, את החמץ שיש שם, תבטל אותו. אדם יכול לבטל חמץ. אם הוא יכול לבאר, בזה הוא מקיים את המצווה כי תקנה. אם הוא לא יכול לבאר את החמץ, כשהמקום סגור, תבטל אותו. אני אומר את זה עכשיו, כי עכשיו עוד הישיבות פתוחות, והאולפנות פתוחות, וכל אחד נמצא ויש לו דזמות לקיים את המצווה כי תקנה לנו או לקחת את החמץ איתו הביתה, או לשרוף אותו. כמו שתקנו חכמים, כדי שלא יישאר, אפילו לא פירור אחד. הלכות האלה אדם צריך לדעת, אנחנו מנקים, ואשרי אנשים ואשרי חלקם שהם מהדרות בהלכות ניקיון חמץ מעל ומעבר. למה? מכיוון שאומר האריז"ל, כל מי שנזהר מחמץ בפסח במשהו, מובטח לו שלא יהיה כשל ביצר הרע. זה משהו רוחני גדול. ככל שאנחנו אנשים מנקות את הבית שלא יהיה ריח של חמץ, כן? אנחנו ניצולים שנה שלמה מריח של יצר הרע. כשאדם רואה את אשתו מנקה, לא יגיד לה לא צריך. יגיד לה, אני אעזור לך, אשרייך, אין עלייך. אין, אשרייך ואשר חלקך שאת כל כך תורחת. כל פעם שהוא רואה אותה מנקה, יברך אותה. לא רק בלב, בפה. יברך אותה, יגיד לה, אני מעריץ אותך מה שאת עושה. חשוב מאוד. יהי רצון שנזכה, באמת, שהקדוש ברוך הוא יבאר את הטומאה מן הארץ, יתקיים בנו בטוח טומאה אוויר מהארץ, אמן ואמן.
רק נודיע לציבור הקדוש, גם המאזינים, בעזרת השם, מחר, ראש חודש ניסן, הלילה ראש חודש ניסן, מחר בעזרת השם, תתקיים תפילה גדולה מאוד בכותל המערבי, ביחד עם הרב, גברים ונשים, תהיה תפילה גדולה מאוד, הלל בשירה, כמו שהיו עושים בבית המקדש, בשירה גדולה, בשמחה. המניין הגדול יתחיל בשעה 6:30, בערך בשעה 7:15 יהיה הלל, בשמחה, אבל לבוא עם הרבה שמחה בלב, הרבה קדושה.
אין שירה אלא בפה.
זה נאמר על התפילה שם. למאדרין שמתפללים ותיקין, אז נעשה תפילת ותיקין, ובהלל נצטרף למניין הגדול.
ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן לקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה משות שנאמר, ה' חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. גדל, 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 גדל